שלום לכולם, אנחנו באורות התחייה מ"ה, נקרא את כל הפסקה ונחזור, ונסביר. זה נמצא אצלכם בעמוד פ"ה בספר אורות, כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהשמרים מעמידים היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשיפת החיים כולם של כל הבינוניים והצדיקים. כשהשמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה, ושמרינו נתמעטו הרבה מאוד, עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה, מחוסר תפיסת חיים מעובה, האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החומרית. הקיום בגולה הוא קיום רסוק, וזה הקיום המדולדל, שהוא חידלון יותר מהוויה. היה אפשר לו להימשך איזה משך זמן גם בחוסר שמרים כפי ההכרח, אבל הכל זמן הוא כבר קשה לכוח, והקיום העצמי תובע את תפקידו, ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו עצמי הוא מאורה מוכרח, וקיומו זה יוצר את שמריו נושאי הרשעה והחוצפה, של עקבת הדמשיך אשר הרגז כל לב לזוכרן. אלו הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על יד, לזכרן צריך להיות לפי דעתי. אלו, אצלי פשוט זה מנוקד, אבל לפי דעתי זה לא ניקוד נכון. אלו הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על ידם. בסוף המהלך הוא שיקוע השמרים בתחתית תחבית, הנמחת הכוחות הרשעיות בתאום החיים, ואז מתבטל מהם כל תוכנם המחיב ומזעזע. אבל בהמשך יצירתם שאינם הולכים ביחד עם היין, חיי האומה ורוחה מתעורר, הם מאחירים אותו והלבבות רועשים למראה הציסה, וינוח הלב וישקוט במכונו רק למראה העתיד, ההולך ועושה את מסיעתו מפלאות תמים דעים, מיתן טהור מתאמה, לא אחד. נתחיל עוד פעם. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. אתם יודעים מה קורה ליין בלא שמרים? מה קורה לו? הוא מחמיץ. יוצא שהשמרים הם הכרחיים ליין, אבל טעמתם פעם שמרים? זה ממש לא טעים, זה מר מאוד שמרים. נמצא שזה דבר שהוא, כשהוא לעצמו, הוא דבר בעייתי. אבל כשהוא בתוך המכלול הכולל, הוא דבר הכרחי. אחרת, המציאות היא לא מתקדמת. איך אומר הרמב״ם? אלמלא שגעונות המשתגעים לא היה העולם מתקיים, נכון? העולם לא היה מתפתח. העולם הוא צריך רשעים. אז אין מצווה להתנדב. עכשיו כל אחד יגיד, אז אני צריך רשעים, אז טוב, אז אני אתנדב כי צריך, נכון? זה לא ההנהגה המוסרית שלנו. כמובן שאנחנו נלחמים ברשעים. אנחנו בדלים מהרשע, אנחנו חושפים את הטוב. אבל זה חשוב לנו למבט אחדותי, למבט אלוהי על המציאות, זה גם קצת מנחם אותנו, אבל זה כבר נראה טוב במהלך הפסקה. כשם שהשמרים מעמידים היין ומשמרים אותו, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה לשפעת החיים כולם, שכל הבינוניים והצדיקים. נכון, ציבור זה ראשי תיבות של צדיקים, בינוניים ורשעים. אז הרשעים במובן הזה של הליכה חומרנית מנותקת מן הקודש. במובן הזה, הרצון הגס של הרשעים שמתנתקים מכל קודש, הוא גורם עמדה, קיום ועמדה לשפעת החיים כולם. הרי סוף סוף הם מפתחים את העולם. הם עוסקים רק אמנם בחומריות, אבל סוף סוף גם החומריות היא חייבת להתפתח. והם מפתחים אותה טוב, כי זה הדבר היחידי שמעניין אותם. אז העולם הוא מתקדם, וזה קיום ועמדה לשפעת החיים כולם, כי זה היסוד, החומריות, לכל הקומות הרוחניות שיופיעו ושמופיעות. הרי אם לא היה לך מה לקנות במכולת, לא היית יכול לשבת פה בישיבה, נכון? אם לא היה לך חקלאים, לא שהחקלאים הם רשעים, חס ושלום, אבל אם לא היה אנשים שעוסקים רק בחומריות, נגיד שיש עוסקים רק בחומריות, בניתוק מהקודש, ובצורה כזאת שהיא אידיאולוגית, כי רשע הוא מי שמתנתק מהקודש ובועט בו בצורה אידיאולוגית. זה לא מדובר על תינוק שנשבע, כי בדורנו ודאי הרוב, 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 הגדול, הממש, המוחלט כמעט, זה בכלל תינוקות שנשבעו. קשה מאוד לדבר על רשעים. אבל בואו נתפוס את העיקרון של הרב. רשע הוא מי שבועט בכל האידיאלים בצורה, בצורה אידיאולוגית. כלומר, אל תדבר איתי על הדברים האלה, תן לי להתעסק רק בחומריות וכו'. אז זה ודאי גורם לתסיסה, זה גורם, איך אומר פה הרב בהמשך, אשר ירגז כל לב לזכרן, גורם לחוצפה, גורם להרבה בעיות. מצד שני, החיים הם מתפתחים, הם מתקדמים, ויש לזה ערך גדול. הרי גם תינוק, אתם יודעים שנשמתו, קודם שהוא נולד, כתוב במסכת נידה דף למד, או למד א', שמלאך, שנר דלוק על ראשו, ומלאך מלמדו את כל התורה כולה. ושעה שנולד, ואין לך ימים טובים מאלה, נכון? שהוא בר במאה אמו. כשהוא נולד, אופ, שוכח את הכל, נכון? אז מה יש לך פה עכשיו? חומריות. מה עם כל התורה שהוא למד? הוא צריך עכשיו ללמוד אותה במהלך חייו, להיזכר בה. אנחנו נזכרים במה שחרות בנשמתנו. אבל מה הבסיס של הכל? החומריות. הוא צריך עכשיו לפתח בשנים הראשונות את הגוף, נכון? הוא צריך להתחזק בשרירים, צריך לאכול טוב, לישון טוב. אז זה הבסיס לכל הרוחניות שתופיע אחר כך. ואם אין לך גוף, הנשמה לא יכולה לפעול בעולם. יש לך אדם חלוש ועייף וכל הזמן חולני, הוא לא יכול להיות גם פועל רוחנית מאוד בעולם. יוצא שבסיס חומרי חזק שמתפתח על ידי בתהליך אלוהי, כל הפסקה פה זה תהליך אלוהי, זה בכלל לא קשור אלינו, אנחנו לא, אנחנו אמרתי לכם, אנחנו לא מתנדבים להיות רשעים, אנחנו מתנדבים לעשות את רצון השם, אם צריך להילחם, נילחם ברשעים. אבל בתהליך אלוהי, ריבונו של עולם, בחשבון שלו, צריך רשעים. כתוב במסכת מגילה, וזה גם כתוב, אגב, זה משנה במגילה, וזה גם במסכת ברכות, פרק ה', לא, ד' ת', יברכוך הטובים, אומר יברכוך הטובים, הרי זה דרך אמינות. כלומר ששפחו של המקום הוא עולה רק דרך הצדיקים. מי שאומר ככה יברכו לך טובים, הכוונה הצדיקים הם יקדשו את שמך. אז זה דרך אמינות, כי אמינים הם אמרו במדינת הכופרים איננו מאמינים, אנחנו צדיקים, ושפחו של מקום עולה רק דרך הצדיקים. כל מה שהולך פה, כל הצדוקים האלה, הפרושים, החכמים האלה שהולכים עם הצדוקים, אנחנו לא מאמינים בהם, אנחנו פורשים מהם. אז זה דרך אמינות, כי הם כופרים בסגולת ישראל, וסגולת ישראל היא מתגלה גם דרך הרשעים. אתם מבינים מה הרב פה אומר? זה מבט מאוד עמוק, זה מבט של בעלי הרזין.
מדינת ישראל, שהיו כביכול רחוקים מתורה מצוות והקימו, ובזכותם קם מדינת ישראל, והיום אנחנו מלבישים את הרוח יותר.
נכון.
הגוף קר, והיום התורה חוזרת ל...
נכון. אז זה מה שהוא אומר פה בהמשך, שבתהליך התחייה, הוא מדבר פה, תכף נגיע למה שאתה אומר בהמשך, זה ההמשך. תהליך התחייה הוא דורש אנשים כאלה שעסקו בחומר, צבא, בחקלאות, וזה תהליך אלוהי, זה השכינה שרוכבת על גביהם. כשהשמרים מתמעטים והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול, וחימוץ. יש להם כמה פעולות לרשעים, אנחנו נאסוף אותם פה במהלך הפסקה. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה, ושמרנו נתמעטו הרבה מאוד עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה מחוסר תפיסת חיים מעובה. האחוזה בבאמיות ובאדמה ושקיעתה החומרית. זאת אומרת, בגלות אנחנו נשמה פורחת באוויר, מנותקים ממדינה, מצבא, מחקלאות. אנחנו, יש סכנה לקיום החיים של האומה, כי אנחנו כל כך, בית המדרש, אז השמרים כל כך נתמעטו, אנשים שעוסקים רק בחומריות, עמי ארצות כאלה, מה שהגמרא קוראת להם, אז זה סכנה, זה סכנה. אנחנו צריכים אנשים שיעסקו בבהמיות באדמה וכדומה. הקיום בגולה הוא קיום רסוק, וזה הקיום המדולדל שהוא חידלון יותר מההוויה. היה אפשר לו להימשך איזה משך זמן גם בחוסר שמרים, כפי ההכרח. אבל הכל זמן הוא כבר קשה לכוח, והקיום העצמי תובע את תפקידו. מה זה קיום עצמי? למה הוא אומר פה קיום עצמי? אולי נקרא את המשך, את ההמשך. ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מאורע מוכרח, וקיומו זה יוצר את שמריו. יוצא, מי יוצר את הרשעים? מה יוצר את הרשעים? הקיום העצמי של האומה. עצם זה שאנחנו חייבים, זה הכרח אלוהי, כי המקרה לא יתמיד, והגלות היא מקרה לישראל, והיא לא יכולה להתמיד. אנחנו חייבים לשוב לציון, כמו שבאמת קרה וקורה. יוצא שזה עצמו יוצר אופי כזה של אנשים, או לא אופי, אלא אנשים שעסוקים בבהמיות, נפש בהמית. ובשביל השמרים האלה זה בשביל כל החבית, בשביל כל התהליך התחייה, בשביל כל האומה. וזה מה שמקיים אותם, זה מה שמזיז את הדברים. יש איגרת כזאת קצת מזעזעת. נכון. התהליך הוא דורש אנשים שעסקו בחומר בגודל.
אם עם בגולה, אז אם בגולה, אז יש יותר רשעים, יותר מגועים, יותר זה. ואם הוא בארץ ישראל יש פחות שמרים.
אני אגיד לך, האדם שהיה רשע בגולה, אתה יודע מה קרה לו? התבולל. הם לא איתנו היום. זה עם ישראל ככלל, הוא שמר על נאמנות אל התורה, ולשבת, ולקודש. קצת לפני, קצת לפני תהליך התחייה, פשטה פתאום תנועת ההשכלה, ואז באמת היו אנשים שהם לא איתנו היום, אבל זה מעטים. היום אתה רואה את זה שהיושבים בגולה, הם נאכלים בכל פה. יש מקומות עם 85% התבוללות ו-90% התבוללות. בסדר?
בכל מה שהרב כותב פה, שאם הם עושה בגולה, אז השמרים מתמעטים.
השמרים מתמעטים במובן הזה של עיסוק בחומריות, בבהמיות. בגולה, אנחנו אומה פורחת באוויר, אנחנו קהילות מרוסקות, כל מה שיש לך בעולם זה מקווה, בית מדרש ובית כנסת. וזהו, ועוד איזה חנות קטנה שאתה איכשהו שורד איתה. מה?
אוכל קשה.
כן, שורדים. אבל אין לך חקלאות ואין לך צבא. אנשים לא עסקו בזה. גם היו מעדיפים לעסוק במקצועות, בתקופת הגלות של סוחרים ודברים כאלה, כדי שאם תבוא איזה גזירה עכשיו, נצטרך לברוח, נתפוס כמה שיותר מטלטלים ונברח. וכשאתה מקובל לאיזה שדה, אתה בבעייתיות. והיו הרבה גירושים ופרעות במהלך הגלות, בכל סוגי הגלויות. גם בגלות אשכנז וגם בגלות ערב. בסדר? אז באו לארץ. צריך פה אנשים שיעסקו בצבא ובחקלאות וסלילת כבישים ותעשייה וקיבוצניקים ושומר הצעיר וכל מיני חלוצים שמייבשים ביצות. אתה לא רק צריך אנשים שלומדים גמרא, ודאי שזה הלב של הכל והשורש של הכל, אבל זה אז זה לא הספיק. תראו, יש פה איגרת, איגרת קוף זין. במאמרי הראייה, זה באיגרות הראייה א', עמוד קוף למד. אז הוא כותב פה תשובה לאיזה חכם שהוא רצה לעשות יישוב כזה של רק שומרי תורה ומצוות, רק שומרי תורה ומצוות, בסדר? אז הוא אומר, הרעיון לייסד יישוב על פי שלומי אמוני ישראל, ברוח אמת של תורה ויראה, הוא נעלה ונשגב. הוא אומר, זה רעיון מצוין. וזה מקרוב החל אחד מרבי החסידים להתעסק בזה, והיה פה, וכל חפץ לבבי, תמכתי את ידיו במכתב ארוך ביסוד העניין. זאת אומרת, בעיקרון זה רעיון מצוין, כן? יישוב של תורה ומצוות. אנחנו מדברים פה על לפני, זה שנת תרסך. תרסך זה קצת יותר מ-100 שנה מעכשיו, נכון? 107 שנים, נכון? מעכשיו. אבל מסופקני על הוצאת הדבר לפועל, מפני רפיון הידיים שאנו פוגשים בעוונותינו הרבים דווקא אצל היראים. וידועים דברי הגרא, שהעוסקים לשמה אינם זריזים כל כך כעוסקים שלא לשמה. שהנטייה של הפנייה החומרית מוסיפה זירוז. כלומר, אדם שהוא עוסק לא לשמה, הוא יותר זריז. יש לו נטייה חומרית. זה נפש הבהמית, היא מקדמת אותו. אדם שהוא עוסק לשמה, אז לפעמים בעצלתיים. וכך הוא בנידון דידן, שיש מן האידיוט, אף על פי שהיא נמוכה מכל מקום, אותם שמציבים לפניהם רק תועלת קרובה חומרית, רוצים להקים עכשיו קיבוץ, פרטית או כללית, הם זריזים בעבודתם, והיראים שמחשבתם משוטטת במרומים, הם רפואי ידיים בעבודתנו הרבים, ייתן השם וקובה ויחליפו כוח. טוב, אז היום עברנו משהו מאז, היום יש לך ברוך השם יראי השם, שיש להם גם כן יכולת חומרית גדולה, רואים את זה גם בצבא, וגם כן בחקלאות, וגם בהקמת יישובים. בהרבה אופנים אתה רואה בעצם יהודים, שבמידה מסוימת צריכים להבין מה אנחנו רואים לנגד עינינו, אבל זה סוג של יהודי חדש. זה טיפוס שלא היה בגלות. אדם שהוא גם ירא שמיים, וגם בעל קומה, איך שהרב חזה אותו, עם שרירים, חסונים, ושזוף, יש לו כל מיני ביטויים כאלה במאמרי הראייה, ונשמות כאלה חדשות, גיבורים, בצבא, בתעשייה, בחקלאות, בהרבה מערכות, אבל מתוך יראת שמיים. זה חידוש, מכינה באלי, היא יצרה הרבה מפקדים, קצינים, לוחמי על, גיבורים, שרואים את זה כבר כמה וכמה מלחמות האחרונות, יש פה טיפוס ישראלי חדש. ובעקבותיה כל המכינות האחרות וכו'. מכל מקום, גם זה בא מתוך השפעת השמרים. צריך לומר את הדבר הזה. כלומר, היהודי העתידי, או הקמה החדשה שנבנית, היא נבנית מן היין ומן השמרים ביחד. יוצא שהשמרים הם מחזקים את הטוב. הטוב הוא נצרח עכשיו לרדת לעומק החומריות ולכלול אותה, בשביל להציב קומה שלמה יותר. כי כל עוד התורה היא מופיעה באיזושהי צורה מצומצמת, או באיזושהי צורה שמבטאת רפיון ביחס לעולם הזה, אז היא לא לוקחת לבבות רבים. היא גורמת בעצמה לכפירה. נוצר פה בית מדרש שהוא כולל קומה יותר שלמה, בעקבות תורת הרב קוק. אבל אנחנו פה בתוך תהליך אלוהי, בסדר? זו עוד סיבה שהיין הוא זקוק לשמרים. השמרים עצמם הם מבליטים, הם גם ערך עצמי, שהם מחזיקים את הטוב, הם גם גורמים להתגברות, אתה רוצה להתגבר על מה שהוא בעצם נראה לך בעייתי, אז זה בעצמו גורם לך לגדול כל הזמן, נכון? יש לך עכשיו ככה איזו מפלגה פוליטית שהיא עסוקה בלנגח כל דבר של קודש, ועסוקה בלשבור ולהפוך את העולם לתוהו ובוהו, אז אתה צריך להוציא עם עצמך כוחות יותר גדולים, אחדות יותר גדולה, קומה רוחנית יותר שלמה. וגם כן, איך אומר המהר"ל, אין הדבר ניכר אלא מתוך הפכו, נכון? אין האור ניכר אלא מתוך החושך, זה בפרק א' של נצח ישראל. הגלות היא מה שמבליטה את הצורך של הגאולה, בסדר? אתה לא יכול להבין את רבה עד שאתה לא למדת גם את הבעיה. אתה יכול להבין את רבה, אבל לא כמו שצריך. אתה לא תבין את הסברה שלו עד שתבין שיש גם דרך להסתכל אחרת על הסוגיה. עד אתה תבין את רבה בצורה הרבה יותר עמוקה. אתה תבין את התפקיד של הצדיקים הרבה יותר טוב כשיש לך משהו שהוא מתנהל בצורה הפוכה לחלוטין. ברור? וגם עוד נקודה שהרב מבליט פה בפסקה, שיש פה מהלך אלוהי כולל שהוא מוביל אל הטוב. זה הרבה הרמח"ל עוסק בזה בספר דעת תבונות, וגם בכלך פתחי חוכמה, וגם המהר"ל. זה נקרא אחדות ההפכים. שגם דבר שנראה לך ההפך, הצדיקים והרשעים זה לכאורה הפך, נכון? זה הכל מתאחד ביחס אל ההנהגה האלוהית. זה מבט מאוד עמוק. אחדות ההפכים. שגם ריבונו של עולם פועל דרך ההופעה הזאתי. אז הרב הוא מרומם אותנו פה לגיובי מרומים. מכל מקום הקיום בגולה, אני חוזר למה שראינו, הוא רסוק והוא חידלון יותר מהוויה, ויש פה, היה אפשר לו להימשך איזה משך זמן גם בחוסר שמרים כפי הכרח, אבל לכל זמן זה מקהלת, ועת לכל חפץ תחת השמיים, הוא כבר קשה לכוח, הגלות כבר הקצבה שלה נגמרה, והשכינה היא חוזרת לציון, וריבונו של עולם הוא גואל את ישראל, והקיום העצמי הוא תובע את תפקידו. נשמת האומה היא חפצה להופיע על במותי ההיסטוריה, ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מאורע מוכרח, וקיומו זה יוצר את שמריו. נושאי הרשעה, והחוצפה של עקבת הדמשיכה, שרגז כל לב לזכרן. אתה רק נזכר בהן, אתה מקבל עצבים, נכון? אתה מתרגז על האנשים האלה, שמה הם עושים ומה הם הורסים, ונגד מה הם נלחמים, ועל מה הם נלחמים. זה מרגיז. מה יצר אותם? הקיום העצמי של האומה. ההכרח האלוהי הזה, הוא יוצר את נושאי הרשעה והחוצפה. למה זה חוצפה? אמרתי לכם, כי זה אידיאולוגי. זה לא איזושהי תאווה. זה עניין אידיאולוגי, זה מלחמה על הפרינציפ לפתוח את הקניון בשבת. על הפרינציפ לרסק את כל עולם הישיבות. על הפרינציפ למכור בשר לא כשר. על הפרינציפ. אני מדבר על דברים שיש היום. זה חוצפה. זה לא כאילו תן לחיות. לא. זה מאבק על האופי של צביון של מדינת ישראל. יש פה עניין אידיאולוגי. זה מתבטא במערכת המשפט, במערכת החינוך, מתבטא בכל מיני חוקים נוראים שניסו להעביר בכנסת האחרונה. חוקי סדום. 55 חוקי סדום. 75 חוקי סדום על גיור ועל חוק הזוגיות ותשתו של כל סגולת ישראל. אז הלב הוא מתרגז, נכון?
אם זה
בתוך מעלה,
זה מוכרח, כמו שהרב אומר, אז אין מה להתרגז.
עכשיו בוא נראה מה זה פועל עלינו. זה מכריח אותנו לברר את הדברים לעומק. זה מכריח אותנו לצאת עם משנה סדורה. על כל התחלים האלה, לבטא ולבאר את סגולת ישראל, להדביר בגודל ובעומק מה עניינה של התחייה. זה התבטא גם ומתבטא ביחס לארץ ישראל.
בהמון תחומים יש פתאום כוחות כאלה שזה כמו חיידק טורף. זה בא לטרוף את כל המערכת עכשיו. הרב חרלאפ הוא כותב, למדנו איזה פסקה קודמת, או... כן, פסקה קודמת. שלוש דורות שלפני ביאת המשיח, חז"ל אמרו. זה שמנת אבית כסית. שלוש דורות שלפני ביאת המשיח. אז על הדור הזה כסית, הוא אומר, יבוא כזה דור שהוא בא לרסק עכשיו את הכל. אתה חשבת שפה כולם לאומיים? לא, פוסט ציונות. מדינת כל אזרחיה. הכל עכשיו, הכל מתערבב, דווקא מגלל שנכנסנו לירושלים של מטה בששת הימים, אז התחילה, עד ששת הימים כולם היו לאומיים. אתה מסתכל על נאומים של גולדה, ושל בן גוריון, וזה מין דודר פה, זה מפאי, זה מה שנקרא מפלגת העבודה היום. איזה נאומים לאומיים, היום בן אדם היה מדבר ככה בכנסת, היית אומר, זה פעיל ימין קיצוני. כן, איזה פעולות תגמול היה נגד הפדיון, ומבצע קדש, להראות למצרים, אז כבשנו את כל סיני בבת אחת, וכל מיני פעולות כאלה אדירות, ופתאום אנחנו עם כובש, נכון? ופתאום זוג חד מיני יכול לאמץ ילד, וגוי יכול לאמץ תינוק יהודי, ועל הכל אתה צריך, ומה הבעיה שאריתראים וסודנים יגורו פה בתל אביב? מה, גם אתה היית פעם פליט, על הכל אתה עכשיו צריך, הכל אתה צריך להפשיל שרבולים, ולהתחיל לברר ולהסביר. יוצא שהשמרים האלה הם מה שמחזקים את היין. זה מוציא מאיתנו כוחות. אנחנו לא יכולים לשבת בשקט. יש פה תסיסה, הרת עולם. יש פה מלחמות אדירות. וזה בא לבנות הכל את הקומה של המשיח. הכל זה בא לבנות קומה חדשה. בית המקדש השלישי הוא צריך לבנות דרך הבירורים האלה. אחרת, אז כבר הגענו למנוחה והנחלה. לא הגענו לשום דבר. הגענו למשהו, אבל יש לנו הרבה הרבה לברר, לנו דרך ארוכה. אלה הם הצדדים. רגע, אז אני חוזר רגע. נושאי הרשעה והחוצפה של עקבתא דמשיחא אשר יגז כל לב לזכרן, זה הקיום העצמי של האומה, הוא יוצר את שמריו. אלה הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על ידם. זה מה שאמרתי עכשיו. הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והשמח הוא מתהווה על ידם. הוא עצמו נוצר. הזכות של היין היא נוצרת על ידי האחירות של השמרים. וסוף, הרי מה זה השמרים? יש השמרים בהתחלה הם מעורבבים בכל הגפן. זה לא שאתה סוחט עכשיו ענבים וחלק מזה זה שמרים. שמרים זה חומר שהוא מצוי קודם כל בכל היין, ולאט לאט זה עובר שם תהליך של בירור. חלקים מסוימים הם נהיים בתחתית החבית שמרים, אבל בהתחלה זה מעורבב בהכל. זה תהליך שהיין עצמו בתוך החבית עובר. סוכר אתה אומר? ואחר כך זה הופך לסוכר. תוציא את השמרים, הכל יחמיץ, אז אנחנו צריכים אותם. תאכל את השמרים, זה אפשר, זה מר, זה נוראי. אבל זה מה שכל החשיבות של היין, היא מתבררת סביב המרות הזאת, המרירות הזאת. אלה הם הצדדים האחורים שהקיום הצלול והמשמח מתהווה על ידם. בסוף המהלך הוא שיקוע השמרים בתחתית החבית, הנמכת הכוחות הרשעיות בתהום החיים. ואז מתבטל מהם כל תוכנם המכאיב ומזעזע. נמצא שמתי התהליך הזה הוא מתמתק, כשהכוחות האלה, כוחות התוהו האלה, הם מקבלים את המקום האמיתי שלהם בתחתית החבית. צריך שיהיו אנשים כאלה, צריך שיהיו רשעים בעולם, אבל ברגע שהם נוטלים את ההנהגה, נוטלים את המיקרופון, זה נקרא חוץ פייסגה. מלכות בלא תגה, מלכות בלא קטר, שאומרת אני אמלוך, אני אניג, אני אהיה בבית המשפט, אני אסדר תכנים במשרד החינוך, אני אקבע את סדר המדיניות ואת התקשורת במדינת ישראל. זה קשה מאוד. אבל ברגע שזה יורד למטה, לתחתית החבית, אז זה המקום שלהם. אז זה מחזיק את כל היין. בסדר? ציבור, אני אראה לכם משהו של הרב צבי יהודה.
אבל יש להם תפקיד בממד הגשמי של עם ישראל.
בדיוק. בדיוק. ולא רק זה. ולא רק זה. גם הצד הרוחני, אבל בשלב יותר מאוחר, אנחנו מבינים, אולי נראה, אתם יודעים מה, בוא נראה רגע את ההמשך, כי השעה שלך היא מובילה אותנו להמשך. אבל בהמשך יצירתם, שינם הולכים ביחד עם היין, חיי האומה ורוחה המתעורר, הם מאחירים אותו ולבבות רועשים למראה התסיסה, וינוח הלב וישקוט במכונו רק למראה העתיד, הולך ועושה את מסילתו במפלאות תמים דעים, מייתן טהור מתאמה אלו אחד. כלומר, יש כאן תהליך אלוהי. מתי הלב שלנו ינוח וישקוט? רק לא מזה שאתה קורא היום עיתון. מזה אתה חוטף שערות לבנות, שומע מהדורות חדשות. היום נסעתי עם מישהו בטרמפ לירושלים, כל הדרך הוא שמע תוכניות בוקר, אני הרגשתי אחרי הטרמפ הזה שאני לא יודע, שאני צריך לטבול במקווה, שאני צריך פסיכולוג או פסיכיאטר, אני לא יודע מה. כמה רפש, כמה נמיכות, כמה לשון הרע, כמה הוצאת שם רע והוצאת דיבה ושפיכות דמים, פשוט על הבוקר באיזה אינפוזיה לברית. זה פשוט, אני לא מבין איך אנשים שומעים את הדברים האלה. זה שתכניס איזה שיעור תורה, תנצל את הזמן שלך, שעה נסיעה לירושלים, תנצל את הזמן. אבל זה מדאיב את הלב. אבל אם אתה רואה מה שהרב אומר, ינוח הלב וישקוט במכונו רק למראה העתיד, תבין לאן הדברים האלה צועדים, ההולך ועושה את מסילתו במפלאות תמים דעים, תבין שמכל הקלקולים האלה תבוא הגאולה, שריבונו של עולם הוא מקדם את המערכות דרך ההתנהלות הזאת בתהליך אלוהי, ומי ייתן טהור מתאמה לו אחד, כמו שמן הדבורה, שזה חיה טמאה, אסור לך לאכול דבורה, נוצר דבש, שזה מאכל טהור, נכון? ומדם של פרה שהוא אסור באכילה, יש איסור דם, לא תאכלו על הדם, נכון? לא, זה קשור לקורבנות. יש איסור אכילה דם, אבל יוצא מזה חלב. החלב הוא דם שהוא עובר איזשהו תהליך. יוצא שיש פה דבר טהור שיוצא מדבר טמא, ככה בתהליך הגאולה. מתוך הקלקול יבוא התיקון. ריבונו של עולם, אל תדמה בנפשך שהוא איבד את המושכות על המציאות. שהמציאות היא יותר חזקה מריבונו של עולם, כמו שהנוצרים המקולקלים אמרו. שריבונו של עולם הוא איבד את המושכות על עם ישראל, שזה כבר מתנהל בצורה שבלתי בעל שליטה, ולכן עכשיו הוא החליף תוכנית, הוא עשה תוכנית כי הוא חלש כזה, כן? והוא בחר אותם במקומנו. אנחנו ורוס ישראל, הם אומרים. ככה רמח"ל מביא בספר דעת תבונות, שזה פגם באמונת הייחוד, כאילו יש שליט מבלעדיו. הוא ברא מציאות, אבל מציאות היא יותר חזקה ממנו. שטויות. הפוך, אומר הרמח"ל בדעת תבונות, שריבונו של עולם דרך הרשעה הוא מקדם את הטוב. זה נכון אותן לאדם בחירה חופשית. אתה יכול לבחור בטוב ולבחור ברע. אתה יכול להיות צדיק, להיות רשע. אבל תדע שגם דרך הרשעה, גם דרך הבחירות הכי נמוכות של בני האדם, ריבונו של עולם הוא מקדם את הטוב. הוא מקדם את המציאות. אין שליט מבלעדיו. אין עוד מלבדו, חז"ל אמרו אפילו מעשה כשפים. מה זה מעשה כשפים? שמכחישים, מדוע נקרא שמם כשפים? שמכחישים פמליה של מעלה. שהם התנהלות בכוחות רוחניים, בניגוד לציווי של השם, בניגוד לעולם המוסרי. הרי זה כוחות של טומאה. זה יכולת רוחנית שפועלת בצורה שלילית. אז ריבונו של עולם יכל ליטול את היכולת להשתמש בכוחות רוחניים כאלה. אנחנו יש לנו כוחות פיזיקליים, אתה יודע שאתה נכנס למעבדה בכימיה, אתה יכול ליצור כל מיני חומרים, נכון? גם ברוחניות יש יכולת לפעול, ולפעול אפילו נגד רצון השם. זה נקרא כשפים שמכחישים פמליה של מעלה. מה זה פמליה של מעלה? זה בית דין של מעלה. הם פועלים בניגוד ולא על פי עולם המוסר. ועם כל זה ריבונו שלנו נתן להם יכולת למחשפים האלה לפעול, והוא פועל דרכם גאולה, הוא פועל דרכם בעולמו, אין עוד מלבדו, אפילו מעשה כשפים, בסדר? ואם הוא לא רוצה, אז הם לא יכולים לפעול, כמו שהמחשפה הזאת רצתה לעשות כישוף על רבי חנינה, בן רבי חנינה, ולא הצליחה. בסדר? נפי זכותה. מה? לא שלא האמינה, בגלל שהוא היה כזה צדיק גדול, שפה ריבון שם כן מבטל את היכולת הרוחנית הזאת. בסדר? מכל מקום, הרב ציודה, הוא כותב, יש פה פסקה שהיא קצת רעיונות דומים, באור לנתיבתי, זה נמצא בעמוד סמך ת', הוא כותב פה על צדיקים בינונים ורשעים, זה השם של הפרק, הוא אומר ציבור בסדרו השלם והישר, הוא כולל צדיקים בינוניים ורשעים, וכשהם בסדר הזה הם מהווים את מהותו האמיתית והמלאה. למה בסדר הזה? שצדיקים בראש ובינוניים ורשעים למטה בתחתית החבית, כדורדיה בחמרה, כשמרים ביין. אמנם במצבים מעוותים יש שמתהפך הסדר והרשעים הם בראש ומנצלים את הדמוקרטיה לחוקק כל מיני חוקי רשע כאלה. ואז לפתח חטאת רובץ. מה זה לפתח חטאת רובץ? ריש בית צדיק, רשעים בינוניים צדיקים, נכון? יש פה כבר התהפכות לפתח חטאת רובץ. והיחס בין החלקים, כאילו אין חיבור ביניהם, הנותן אות אמת וקיום. אז לכאורה יוצר מחלוקות ומריבות, זה כאילו אין חיבור פתאום. אבל גם על זה נאמר, ונצטוונו כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו. גם כן, ריש בית צדיק. אם תראה חמור שונאך רובץ, מה זה חמור שונאך? אז זה אומר פה הרב ציודה, תחת מסעו עזוב תעזוב עמו. מה זאת אומרת? אם האומה הגיעה למצב כזה, אם כל זה, עזוב תעזוב עמו. אל תגיד, אין לי קשר, מדינת הכופרים איננו מאמינים, נקים מדינת יהודה, נעזוב את הארץ, נבנה קהילות של צדיקים בליקוויד עיר התורה. לא, לא. אתה תהיה חמור, מה זה חמור שונחה פה? במובן של החומריות, זה חמורו של משיח, חמור שונחה. כשהחומריות הזאת היא מתגברת, זה גם כן תהליך אלוהי. וגם כתהליך שדרכו יוולד, תיוולד הקומה החדשה של עם ישראל, מלכות המשיח. וכשהקשר בין הרשעים והבינוניים הוא הכלל כולו, בקדושת שלמותו מופיע העני ורוכב על החמור, ועל ידו הצדיק נושע בגיל תרועת המלך לציון וירושלים. זאת אומרת, מה שראינו בפסקה הקודמת, עד כי יבוא סער ויחולל מהפך, יש עליו כזה שהעסק הוא מסתדר, אבל יש תקופה כזאת שלפעמים השמרים הם בראש, השמרים הם מתערבבים בכל החבית, יש זעזוע פנימי ומכאיב, אבל למראה העתיד, מראה העתיד זה שהשמרים האלה הם ירדו לתחתית החבית, וריבונו של עולם, האור שלו הולך ועושה את מסילתו במפלאות תמים דעים. מפלאות תמים דעים במובן הזה של מפליא לעשות. ריבונו שלנו לא תמיד אנחנו מבינים את הדרך שלו. יש אנשים שמיואשים מהגאולה, מיואשים מהתהליכים. הם לא מבינים לאן הכל הולך. זה נכון, אתה לא מבין לאן הכל הולך. אבל הכל הוא אלוהי. הכל פה זה תהליך שהוא בלתי הפיך. ושום שמרים לא יוכלו לעכב ולהרוס את התהליך הזה, לבטל אותו. אלא ריבונו שלם גם דרכם, שהם בחרו בדרך לא טובה, הוא יקדם את הגאולה, הוא מקדם את הגאולה. הוא פועל דרכם. טוב, אז כמו שאמרנו, זה קצת נותן לנו מבט, מבט מנחם. זה לא הנהגה שהיא מוסרית, צריך שיהיו רשעים בעולם, אז נתנדב להיות רשעים, אלא במובן הזה שנבין שגם ההופעה הזאת היא נצרכת בגאולת ישראל ובעולם וכו'. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.